קשת כל שידורי תורה, ואנחנו מארחים את הרב יוסף צבי רימון, סדרת שיעורים בנושאי תפילה, בנושאי הלכות תפילה.
אנחנו ננסה לראות נוסחים קדומים שמהם התפתחו הסידורים שיש לנו היום, וננסה לראות קצת גם את ההשלכות של הנוסחים על ההלכות שלנו. יש לפניכם ירושלמי בברכות פרק ב' הלכה ד', אומר הירושלמי, ותני עלה כולל של מינים ושל רשעים במחני הזדים, ושל גרים ושל זקנים במבטח לצדיקים, ושל דוד ומוני ירושלים וכולי. כלומר, שברכת את צמח דוד עבדך נמצאת בתוך ברכת בוני ירושלים. זאת אומרת שבניגוד לנוסח הרגיל שאנחנו מכירים, שיש שתי ברכות, את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, ברכה אחת, שמדברת על כותרת משיח, ויש ברכה אחר כך, וירושלים ירחה. הרבה פעמים כשמתפעלים זה נראה די דומה, די ביחד, אז בירושלים אנחנו רואים שזו הייתה ברכה אחת. כלומר, אם אצלנו יש 19 ברכות ב-18, אז שם היו 18 ברכות אחרי שאהבת ולמד שנימלתי היא תקווה. ואנחנו יודעים שמאוד מקומות שהיו הבדלים בנוסח בבל לנוסח ארץ ישראל. נוסח בבל היו אומרים, אתה קדוש ושמך קדוש. נוסח ארץ ישראל היו אומרים, קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוה מבלעדיך. או למשל, נוסח בבל היה אומר, המחזיר שכינתו לציון. בנוסח ארץ ישראל, שאותך לבדך ביראה נעבוד. או למשל, נוסח בבל היה אומר, קונה הכל ב-18, וקונה הכל וזוכר חסדי אבות. בנוסח ארץ ישראל, קונה שמיים וארץ. אז אנחנו יודעים שהיו נוסחים בבליים ונוסחים ארץ ישראלים. הנוסח המלא הראשון שיש לנו, הסידור הראשון שיש לנו, הוא סדר רב עמרם גאון, ששיגר רב עמרם בר שין שנה ריש מטיב דדמת המחסיה לרבינו יצחק בר שמעון מנגד יהדות ספרד בתור תשובה על שאלתו. כלומר, בספרד שלחו שאלה לבבל, לרב עמרם גאון, מהו נוסח התפילה, והתשובה הייתה סידור. הוא פשוט שלח להם סידור, זאת הייתה התשובה, סדר רב עמרם גאון, זה הסידור הקדום ביותר שיש לפנינו, והוא מבוסס בעיקרו על הנוסח הבבלי, והנוסח הספרדי היום, מבוסס בעיקר על הסידור הזה. זה המקור הראשון שעליו מבוסס הסידור הספרדי המצוי בימינו. הסידור השני שיש לנו, כאן מצד ימין למטה, זה סדר רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון היה בהתחלה במצרים, אחר כך הוא עבר לארץ ישראל. בסדר רב סעדיה גאון, יש שילוב מסוים בין בבל לבין ארץ ישראל. יש הדגשה של הנוסח הארץ ישראלי, אם כי יש גם השפעה של הנוסח הבבלי. וזה הסידור השני שאנחנו מכירים. יש עוד סידור שהוא אחר כך קצת, מחזור ויטרי. מחזור ויטרי הוא מחזור שמיוחס סידור, קוראים מחזור, אבל זה סידור, שלרבינו שמחה, אחד מתלמידי רשי, הוא מבית מדרשו של רשי, וגם הדבר הזה מבוסס יותר על מנהגי ארץ ישראל, משלב את הבבלי, אבל יותר על מנהגי ארץ ישראל, והנוסח האשכנזי, נוסח אשכנז, בנוי בעיקר על הסידור הזה, על מחזור ויטרי. אז יש כאן דבר מעניין, שהנוסח הספרדי היום, יותר מתאים ומבוסס לנוסח הבבלי, הנוסח האשכנזי, יש לו השפעה גדולה יותר מהנוסח הארץ ישראלי. וכנראה זה נובע מכך שהאשכנזים היו באיטליה בדרך, שהיו מושפעים מנוסח ארץ ישראל, ולא נאריך כאן. עוד דבר מעניין, שלפעמים, למרות שאומרים את הנוסח הבבלי, אבל יש מקרים, כמו בימים נוראים, שפתאום חוזרים חלק מהקהילות, אשכנזים, לפעמים גם אחרות, לנוסח הארץ ישראלי. נכון? מה הדברים שמזכירים את ימים נוראים? קדוש אתה ונורא שמך, ואין אלוה מבלעדיך. פתאום אנחנו אומרים בימים נוראים את הנוסח הקדום. לפעמים הנוסח של ימים נוראים מעיד על איזה נוסח קדום שבו לא נגעו כל כך הרבה. זה לא היה הנוסח היומיומי ששינו אותו. ויש קהילות שאומרות שאותך לבדך בעירה נעבוד בימים נוראים, ובדרך כלל אומרים החזיר שכנתו לציון. יש כל מיני דברים שהם אולי בימים נוראים מחזירים אותנו לנוסח הקדום. עוד דבר מעניין, שמגן אבות, שאנחנו אומרים בשבת, מתי אנחנו אומרים חזרת השעץ בערב? חזרת השעץ בלילה, מתי אומרים? ליל שבת. כל ליל שבת אנחנו אומרים חזרת השעץ. מגן אבות זה חזרת השעץ. זו הפעם היחידה שאומרים חזרת השעץ, בליל שבת. מעין שבע. במגן אבות מעניין שהנוסח של מעין שבע, נזכר שנייה ונראה לאיזה נוסח זה מתאים. אני לא מחייב את אמאו, אלא קדוש אין כמו. קודם כל, לפני זה צריך להתחיל. לפני זה, ברוך אתה השם. קונה שמיים וארץ. זה הנוסח. הארץ ישראלי, לא קונה הכל, אלא קונה שמיים וארץ. זה הנוסח הארץ הישראלי, גם אחרי זה, והקהל הקדוש, אנחנו אומרים שמה, שאין כמוהו. אין כמוהו, זה רמז להקהל הקדוש, שזה דומה לנוסח ואין אלוה מבלעדיך, נוסח יותר ארץ ישראלי. גם על מחזיר שכנתו לציון, אנחנו לא אומרים מחזיר שכנתו לציון, אלא אנחנו אומרים, לפניו נעבוד בירה ופחד, שזה כמו שאותך לבדך בירה נעבוד, לא כמו המחזיר שכנתו לציון. המגן אבות משקף כל מיני דברים דווקא מהנוסח הארץ ישראלי. טוב, זה קודם כל רק לתת סקירה קצרה על הסידורים. היה מקום להאריך הרבה בדבר הזה, אבל זה לא ענייננו כעת. אבל יש דברים מאוד משמעותיים שאפשר לראות כשמסתכלים בהשתלשלות של הסידור. למשל, אדם שמאחר לתפילה. אחת השאלות, מה עושה אדם שמאחר בתפילה? אז אדם שמאחר לתפילה יודע שהדברים המינימליים שהוא אומר, הוא אומר ברוך שאמר, אשרי וישתבח. אם יש יותר זמן, מה הוא אומר? אומר את הללויה אל בקודשו. יש לו יותר זמן, אומר עלו את השם מן השמיים. אני אומר תמיד, גם אם אין לי זמן, אני אומר את מזמור לתודה. כך כותב ארוך השולחן, הוא אומר כל כך קצר, אף אחד לא הזכיר את זה, כי הוא כל כך קצר, ברור שאומרים את זה, אבל לא רק שזה קצר, איך אפשר לפתוח את היום בלי להגיד תודה לקדוש ברוך הוא ככה, מזמור לתודה, אתה מרגיש שזה, אבל זה פחות או יותר, ברוך שאמר אשרי, עלייה לקודשו, עלו את השם מן השמיים, יש יותר זמן, אומרים את שאר הללויות. כבר הדבר הבא זה שאר הללויות. ועכשיו יש כל מיני שאלות, מה בדיוק מקדימים? יש לנו את הודו, ויש לנו את יהי כבוד, ויש את מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ויש את ויברך דוד, ואת שירת הים, מה מכל אלה אומרים? בואו נסתכל בנוסח של רב עמרם גאון. רב עמר גאון מביא את הסידור ואומר, תהילה לדוד, אני קורא איפה שכתוב כאן אות י"ג בצד, ובתר ואנחנו מברכיה פותח הללויה לנפשי את השם, הללויה כי טוב זרון אלוקינו, הללויה את השם בין השמיים ולשיר השם מחדש, הללויה אלוהינו וקודשו, ויברך דוד עד ומהללים לשם תפארתך. מתחת זה הערות, תרגום לערבית, י"ד, ועומד שליח ציבור וחותם, ישתבח שמך לעד מלכנו. כלומר, הסידור הראשון, סדר רב עמרם גאון, גומר את פסוקי דזמרה במהללים לשם תפארתך, ויברך דוד. אנחנו עוברים לסידור הבא, סדר רב סעדיה גאון. בואו נראה מה קורה שם. אז שם, רואים בצד ימין, כל המזמור, אם אתם רוצים בעברית, ליד זה יש תרגום בעברית, כל המזמור, הללויה כי טוב זרמו לשמור, כל המזמור, כל המזמור, שמיר השם כל המזמור, אלו קודשו כל המזמור, כל השמרת העלייה, אחר כך כלומר, ברוך השם לא אמן אמן, ואתה אלוקים אנחנו, ונעים בשם תפארתך, ואומר הרבכה האחרונה, השתבח שמך לעד מלכנו, אותו דבר בינתיים, מלך אל חי העולמים, ומתחת, אני קורא את המקור בעברית, ויש נוהגים לקרוא אחר כך, ויושע השם ביום ההוא כל הפרשה, אדוני השם רופאיך, כלומר, שירת הים. ואף על פי שזה יפה, אין בו חיוב או הכרח, אחר כך יקרא קריאת שמע והתפלל כמו שביארתי. זאת אומרת, אצל רב עמרם גאון, נגמר באמצע ויברך דוד, או סוף ויברך דוד, מסתכלים על זה, נגמרו פסוקי דזמרה. רב סעדיה גאון אומר שיש כאלה שנהגו להוסיף, אנו אחרי השתבח נהגו להוסיף את שירת הים. ואת הפסוקים לפני זה, ויושע השם. בואו נראה עוד 100 שנה קדימה, מחזור ויטרי. 150 שנה. אשרי יושבי ביתך, אלוהי נפשי, אלוהי השם, אלוהי שיר חדש, אלוהי קודשו, ברוך השם לעולם, ויברך דוד, ויושע, אז ישיר, שמו אחד. כאן, כבר הכל מגיע כמו היום. שירת הים היא חלק מהתפילה. זאת אומרת שאם אנחנו אומרים לעצמנו, אין זמן! אין זמן עכשיו. מה עושים? האם עדיף את שירת הים או את הודו? שהודו מופיע, לא ראינו, אבל הודו מופיע בכל סידורי התפילה. אז ברור שהודו עדיף. ושירת הים יהיה בסוף. שירת הים יהיה עדיפות אחרונה. אנחנו רואים כאן את הדברים. אנחנו רואים ששירת הים בכלל לא היה בסדר רב עמרם גאון והוא נוסף מאוחר יותר. אז ברור שהדברים הקודמים יותר שהם שהגאונים פה כותבים שהם יותר הכרח, הם יהיו לפניו. חוץ מי, אני רק חייב לציין, מי שיסתכל בכל הסידורים, יראה שכל הסידורים, רב עמרם גאון ורב סעדיה גאון וגם מחזור ויטרי, כולם, אין בהם מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. לא מופיע בשום מקום. ומי שיסתכל בסידורים, יראה שפעם ראשונה זה מופיע לפני כ-300 שנה. 350 שנה, כנראה שזה נוסף קצת בטעות אפילו, כי היו אומרים את זה פעם בחנוכה כנראה, וזה הגיע להשתרבב לסדר התפילה כרגיל, אבל כיוון שמדובר על מזמור יפה וחשוב ומשמעותי, עם ישראל התרגל להגיד אותו, אז אנחנו אומרים אותו, אבל ברור שהוא יהיה הכי אחרון. כלומר, אם אין זמן, אז ברור שמזמור שיר חנוכת הבית לדוד נדחה ממש לסוף. לפני כמה ימים, אז אני מדבר עם הבת שלי על תפילה באיזה אחת הכיתות בבית ספר, אז היא אומרת, אנחנו בפסוקי דזמרה, אין לנו זמן להגיד פסוקי דזמרה, אנחנו רואים רק אז ישיר. אני אומר, מי אמר לכם להגיד רק אז ישיר? אומרת, ככה המורה אמרה, אנחנו שרים את זה ביחד, אז ישיר, אמרתי, תגידי למורה שזה עדיפות אחרונה, עדיף להגיד אשרי, אז זהו, אז היא השתנה עכשיו. היא אמרה למורה וישנו. אבל הרבה פעמים אנשים ממש לא יודעים, אז זה כאילו, בסדר. עכשיו, אז ישיר זה דבר מדהים. אני חושב שטוב להגיד כל יום, וכתוב להגיד אז ישיר שירת הים בשמחה עצומה, והודעה עצומה לקדוש ברוך הוא. כלומר, ברור שעדיף להגיד הכל. וברור ששירת הים יש לה משמעות מיוחדת, יפה, אבל בכל אופן, זה פחות חשוב מאשר הדברים האחרים שבפסוקי דזמרה. אז הנוסחים לפעמים מלמדים אותנו מה להעדיף על מה, ומה קודם למה. אחרי שראינו את כל הנוסחים, את סוגי הנוסחים, ואיך השתלשלו הנוסחים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אדם יכול לשנות את נוסח התפילה. האם אדם יכול להחליט שהוא עובר לדבר אחר, הוא לא רוצה את הנוסח הזה שהוא התפלל עד היום, הוא רוצה נוסח אחר. האם הוא יכול להחליט שהוא משנה את נוסח התפילה? לא, הוא היה רגיל להתפלל נוסח אבותיו בנוסח מסוים. הוא התפלל עד היום נוסח אשכנז, הוא רוצה נוסח ספרד. הוא התפלל נוסח אשכנזי, רוצה ספרדי. התפלל ספרדי, רוצה אשכנזי. הוא רוצה לשנות את הנוסח שהוא היה רגיל להתפלל בו. שאלה הזאת נשאלה בהרבה ספרי שאלות ותשובות, ואנחנו נזכיר כמה מרכזיים מהם. שוט שואל ומשיב. שואל ומשיב כתב הרב נתן זון, ושם במהדורת הליטה בסימן ריש ממזיים, הוא אומר, שלום לכבוד הרב המופלג, מראינו הרב בנימין, יונתן בנימין, פולק. מכתבו הגיעני כמו רגע, ואם אמנם לא ידעתי, וגם השאלה היא חדשה, תכף נבין איזה תקופה הוא מדבר, שאלה חדשה, כי בעווננו אין מי שישגיח על זה, כמדומי כי הבעל מעשה בעצמו, אמנם יען כי הבינותי כי שאלתו רצויה לדעת הדין, אמרתי להשיבו בקצרה, בדבר חילופי הנוסחאות שנוהגים במו הספרדים, והוא אשכנזי, מדובר על אשכנזי, שהוא אומר, אני רוצה להיות בנוסח הספרדי. ועל מה הוא מתבסס? הוא מתבסס על שוט מהרשדם, שאנחנו מכירים אותו. ראינו את המהרשדם שאמר, פעם שעברה שראינו, שהוא אמר, זה הנוסח הכי טוב, הנוסח הספרדי. והנה תלה בשוט מהרשדם, סימן למדי שעריך שעיקר שהתפלל כנוסחת הספרדים, יויין שם. אמנם, אומר השואל ומשיב, אין ראיה משם. כי מלבד שהוא היה ספרדי וחביב עליו נוסחת הספרדים, הוא היה ספרדי, הוא אוהב לנוסח הספרדים, אל תביא ראיה מזה שספרדי אומר שהנוסח הספרדי הוא הכי טוב. אז הוא אומר, ובמקום ספרדים בוודאי צידד לנוסח ספרד, כלומר גם הוא אהב את הנוסח הספרדי כי הוא היה ספרדי, וגם הוא גר איפה שיש ספרדים, אז איפה שיש ספרדים הוא אמר בסדר, אתה מגיע לשם, תתפלל בנוסח הספרדי. אבל ענן ודידן, שענן כל בני מדינתנו, וגם מדינת הגר, מבני האשכנזים אנחנו. רק שהחסידים עם אותה בעל שם טוב, התחילו לייסד מנהג נוסח הספרדים, אף שבאמת איננו נכון. כלומר, הוא אומר, מה שעשו החסידים, זה לא בסדר. כשהחסידים שינו לנוסח ספרד, האשכנזים תמיד התפעלו נוסח אשכנז. זה שהחסידים לפני 350 שנה שינו ויצרו סידור חדש, נוסח ספרד, זה לא בסדר. איננו נכון, כי בהרבה איסורים כמו וכולי, כמדו בכל בני ישראל יוצאים ביד רמה, כל בני ישראל האשכנזים, יוצאים ביד רמה, אנחנו לא יכולים פתאום לעזוב את המנהג האשכנזי ולקחת נוסח ספרד. שהוא מנהג אשכנז, וכן בהרבה עניינים קבע רמז על מנהגי אשכנז בעיקר, ואין איפה יש, כבר אין אפשרות לומר שנוסח הספרדים הוא עיקר, ויש בזה משום אל תיטוש תורת אמך, בקיצור אסור לך לעזוב את נוסח אשכנז. והרבה יש לדבר בזה, אבל כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, זאת אומרת אני לא אגיד יותר מדי, אבל את הנראה לעניות דעתי אמרתי. בקיצור אומר שואל ומשיב, אתה תישאר בנוסח אשכנזי, אל תשנה, כל אחד צריך להישאר בנוסח שלו. הרב פיינשטיין בשו"ת אגרות משה נשאל באחד, בשו"ת אגרות משה חלק ב' אור החיים סימן כ"ד, באחד שהוא ממשפחה שמתפלל לנוסח ספרד והוא נתרגל בנוסח אשכנז, אם צריך לשנות לנוסח משפחתו. והתופעה הזאת קורית הרבה מאוד, הרבה מאוד, שאנשים במקור הם בנוסח אחד, אבל הם עברו לאיזה קהילה, האבא היה בקהילה שמתפלל את נוסח אחר, הם במקור נוסח ספרד, אבל הוא עבר לקהילה ושם התפלל נוסח אשכנז, והילדים התלקחו סידורים בית הכנסת והתפללו אשכנז, והיום אין אשכנז, אבל פתאום הם מגלים שהסבא בכלל היה ספרד. או הפוך. אז הרב פיינשטיין נשאל כאן על המקרה הזה. הוא מתפלל עכשיו נוסח אשכנז, אבל פתאום הוא מגלה שאבא וסבא התפללו נוסח ספרד. מה אחרי, ידידי, מלאת פה ידידי, הרב זלי, גורו שבכולי. בדבר שאביך הוא משפחה של החסידים, שמתפעלים בנוסח שקוראים אותה נוסח ספרד. אבל כיוון שאביך גר במקום שהתפעלים בנוסח אשכנז, וגם למדת בילדותך להתפלל בנוסח אשכנז, משום שכן למדו שם ולא רצה אביך לבלבל אותך, ואתה שגדלת מסופק אתה, אולי אתה מחויב לחזור ולהתפלל בנוסח ספרד שמתפלל אביך. או אתה מחויב להישאר בנוסח אשכנז שהורגלת. הנה ידוע מהפיינשן שכל אנשי פולין והונגרן ורוסלן לבן מקומות הרחוקים, קרם וקווקז וכדומה, הם בני אשכנז. אף החסידים, כלומר גם החסידים היו אשכנזים. ועד שנתפשטה שיטת החסידות, התפללו כולם בנוסח אשכנז, כלומר פעם האשכנזים התפללו כולם בנוסח אשכנז. אך אחר כך התחילו ראשי החסידים להניג להתפלל בנוסח אחר באיזה שינויים. ונמצא שאין להחשיב שינוי מנהג מה שהתחלת להתפלל נוסח האשכנז. אף שאביך ועוד ב' וג' דורות התחילו להתפלל בנוסח החדש, שהרי עד רבה הם שינו מנהג אבותיהם, ורבותינו, אדירי עולם, חכמי צרפת ואשכנז, כלומר, אתה מתפלל בנוסח האשכנז? תמשיך. אם אתה אומר, רגע, אבל אבא שהתפלל נוסח ספרד, סבא שהתפלל נוסח ספרד, הם אלה ששינו, לא אתה, כי הסבא של הסבא התפלל נוסח האשכנז. הם שינו. אז אתה, שאתה בנוסח אשכנז, אתה בנוסח המקורי, תמשיך ככה. ואין ידוע טעם, ברור, במה שהתירו לשנות, איך הם פחתם שינו? נוסח הקבוע, נגד המגן אברהם, כי מה שאומרים שנוסח ספר, נוסח כללי, מי שנדע שבטו, ביטי סברה הזו, וכולי. אז הוא, והוא אומר, וגם אם זה תוספות, יש כאלה שאומרים שתוספות לא נחשב שינוי, לא נראה מעין הסברה הזו, לפעמים כל המוסיף גורע. הוא אומר בסוף, על כל פנים, אין אנו מערערים על אלו ששינו. הוא זהיר בכל אופן, הוא לא בתקופת שואל ומשיב, שהוא יכול היה, עברו כבר כמה מאות שנים, הרב פיינשטיין לא יוצא נגד כל נוסח ספרד. למה אנחנו לא יוצאים נגדם? כי ודאי היה להם טעם שרשאים לשנות בזה. הרב פיינשטיין ברור שהוא אומר, אני לא יודע את הטעם. אני לא מבין למה הם שינו, אבל כנראה שאתה להם איזה סיבה שהם ידעו. אבל כשאחד רוצה לחזור ולהתפלל נוסח אשכנז, שהוא נוסח אבותינו ורבותינו, ודאי רשאי שהרי חוזר לקדמותו. בקיצור, אומר הרב פיינשטיין, כל אשכנזי שרוצה לחזור לנוסח אשכנז, יכול לחזור לנוסח אשכנז, אין שום בעיה. זה המקור. ומה שהתפילין שלך, מהאותיות שקוראים כתב ארי, אין זה תרתי דסתרי, לא שייכים זה לזה. כלומר, אומר, יכול להיות שיהיה לך תפילין נוסח הארי, ובכל אופן תתפלל נוסח אשכנז. אז שואל ומשיב אמר, אתה תישאר בנוסח אשכנז, אסור ללכת לנוסח החסידי בכלל. הרב פיינשטיין כמה מאות שנים אחר כך, אולי היה מצדד באותה גישה, אבל הוא אומר, בסדר, יש להם על מה שיסמוכו, בלי שאני מבין למה, אבל מי שרוצה לחזור לנוסח אשכנז, אין לו שום בעיה. מאידך, הרב עובדיה יוסף, פשוט יביא אומר, חלק ו', סימן י', עוד ז', אומר, אך לפי עניות דעתי, דברי מהרשדם נכונים לדינה. הרב עובדיה אומר, מהרשדם צודק, שהנוסח הספרדי הוא הטוב ביותר. גם מה שנראה, השואל הוא משיב כי מתרעם על החסידים ששינו תפילתם לנוסח ספרד, שהרי בני אשכנז יוצאים ביד רמה. לכאורה, כיוון שהרמה לא דיבר במפורש בנוסח התפילה, לא כתוב ברמה נוסח התפילה, איפה כתוב ברמה נוסח התפילה? הוא לא אומר, ברור שהתפלל נוסח אשכנז, אבל לא כתוב. אז אומר, שפיר סמכו החסידים על רבינו הארי, דקול רז לא אניס להבין החינמי, שבכל דיני מנהגי איסור ויתר אינם זזים מדעת הרמה, ימין ושמאל, ותחל תנונותיו של השואל ומשיב מהם. כלומר, אומר, אשכנזים הולכים אחרי הרמה במה שהוא פסק בשולחן ערוך. אבל לא בכל דבר שהרמה עשה שהוא לא כתב אותו בספר. זה שהרמה התפלל בנוסח אשכנז, זה לא אומר שאשכנזים קיבלו עליהם להתפלל בנוסח של הרמה. הם קיבלו את פסקי הרמה, זה מה שכתוב בשולחן ערוך, אבל לא כתוב בשולחן ערוך הנוסח של הסידור. אז לכן הוא אומר, מותר להם לשנות. והרי גם רבותיו של החתם סופר, הגרנה והפלאה, נתן אדלר, והפלאה עשו מעשה רב לשנות לנוסח ספרד, אף שיש לומר, דשני אני אשלי רבי, שהוא בקים בכוונות האריס, סמכו החסידים להתפלל בנוסח וכולי, מכוונים לדעת האמת. והנה כבר כתב אחרי זה אברהם, שכיוון שבדיעבד לכולם מייצא איזה תפילה נוסח אחר. בקיצור, אומר הרב עובדיה, אין שום בעיה לאשכנזי לעבור לנוסח הספרדי. לא, חס וחלילה. הפוך הוא לא מוכן. הפוך הוא לא מוכן, הוא אומר, הנוסח הספרדי זה הנוסח הטוב יותר, המדויק יותר, בטח בארץ ישראל, זה נוסח ארץ ישראל, אשכנזי יכול לעבור לנוסח הספרדי, או לנוסח ספרד, הוא מדבר כאן על ספרד, ובטח לספרדי. אז אם שאלו משיב, והרב פיינשטיין אומרים, תישאר בנוסח אשכנזי, אל תשנה, הרב עבדיה אומר, נוסח ספרדי זה העיקר, תשנה לנוסח הספרדי אם אתה רוצה, אין שום בעיה, בטח ספרדים יישארו בנוסח הזה. שוב דברי חיים, שכתב רב חיים מצאנז, אני בכוונה הבאתי סוגים שונים, מרב חיים מצאנז, כלומר אנחנו מדברים על חוסיד. אומר רב חיים מצאנז, באמת רבותינו הקדמונים היו גדולי בעלי קבלה כידוע, קבלה כידוע שרשי זל היה מקובל גדול, כנראה מכמה מקומות, וכן הביא שם מגבי שלוש טיפות וכו', וכן שאר בעלי התוספות, וסמר גברים מאורניאן, שכידוע בתשובה מן השמיים, ולכן הם ידעו שורש נשמתן ונשמת תלמידיהם, כי הם השורשם מנוסח אשכנז, והמוני עם הם המתפיינים לתומם וכולי, לא ידעו, בקיצור, הגדולי ישראל האשכנזים ידעו שהם צריכים להתפיין לנוסח האשכנז, זה שורש נשמתם. אך בבוא הארי הקדוש והכין שער הכולל לכל מישהו משבט שיהיה, ותיקן נוסח תפילת הארי, וראינו את הדברים המקורות בשיעורים קודמים, שהארי תיקן נוסח חדש לכולם. לכן, כתב מורנו חיים ויטל, דמי שלא ידע שורש נשמתו התפלל בנוסח האריזה. אז פעם, הנוסח הנכון היה לאשכנזים, נוסח אשכנז, זה היה בזמן רשי. ככה הם ידעו לפי שורש נשמתם. זה שלב א'. שלב ב', הגיע הארי הקדוש ותיקן נוסח הכולל שהוא טוב לכולם, ואז כל האשכנזים גם כן, כולם היו צריכים לעבור לנוסח הארי, כי זה הנוסח המובחר. ויש שלב 3. מה שלב 3? אך לאחר שנחית עיר וקדיש מן שמיה הבעל שם טוב ז"ל, כשהבעל שם טוב הגיע לעולם, ובסוגריים הוא צריך להגיד לנו מי זה הבעל שם טוב, כי עדיין יש ויכוח. אנחנו לא בדורנו, בדורנו לא היו תורכים לכתוב את זה. אשר גודלו מבואר בספר יכין ומבואז להגאון בעל מאיר נתיבים, שעיד על גודל קדושתו ונפלאותיו, וכן שם הגדולים שכתב אחידה, סיפר בשבחו, וכמה גאונים קדמונים שעידו שמן השמיים נשלח לתקן דורו, סגור סוגריים, אז אנחנו מבינים מי זה הבעל שם טוב, אל תחשוב שזה סתם מישהו, והבין הבעל שם טוב ששורש נשמתו אינו משער נוסח אשכנז, ולכן אחז בנוסח האריזל וגם שינה קצת, וגם ראה שמזמנו ואילך כמה נפשות שרואים לרחוז בנוסח האריזל, וכן תיקן שהתפלו אנועים אחריו בנוסח האריזל, וכן הנהיגו אחריו ראשי הדורות הקדושים, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, גאונים גדולים ונגלר ונסתר, ולכן כל המאמין בבעל שם טוב ותלמידיו ראוי לרחוז בנוסח האריזל ומיני לא יזיע. אומר רב חיים מצאנז, אתה תתפל נוסח ספרד, כל מי שרוצה, אשכנזי, ספרדי, כולם, הכי טוב שילכו לנוסח ספרד. נוסח הארי או נוסח הבעל שם טוב, שאני מה זה בדיוק, אבל לנוסח של החסידים. זה הנוסח שהכי טוב לכולם, ככה הבעל שם טוב הסיק. אז אם השואל הוא משיב והרב פיינשטיין אמרו נוסח אשכנז, לפחות לאשכנזים, זה הנוסח הקדמון, תישאר בזה. הרב עובדיה אומר, קח את הנוסח ספרדי, אז רב חיים מצאנז אומר, קח את נוסח ספרד, נוסח של החסידים, זה הנוסח. וכשאנחנו רואים את כל התשובות האלה, אנחנו מגיעים למסקנה אחת. שאותו משפט שראינו לפני שיעור, שני שיעורים, אצל היבץ, כל אחד אוחז במנהגו ועושה לו סמוכות, זה המשפט שנכון לאורך כל הדורות. גם בשוטים, גם בספרי שעות ותשובות, בסופו של דבר, אשכנזים ממשיכים ומחזיקים בנוסח, בנוסח אשכנז, בצורה קנאית, והספרדים, הרב עובדיה בנוסח הספרדי, והחסידים בנוסח שלהם. ולכן, באופן כללי באמת, ההנחיה בדרך כלל היא, שלא משנים. לא משנים, כל אחד נשאר בנוסח שלו ולא משנים. אמנם, יש מקרים מיוחדים, כמו המקרה שהרב פיינשטיין מדבר עליו, שאדם מתרגל לנוסח אחר כבר וקשה לו לשנות. בטח אם זה אשכנזי שיתרגל לנוסח אשכנז, לנוסח הקדום, או לנוסח ספרד. לפעמים אבל יש גם דברים אחרים. לפעמים יש אשכנזי שיתרגל להתפלל לנוסח ספרדי, או ספרדי שיתרגל להתפלל נוסח אשכנזי, ומאוד קשה לו לשנות. אדם מתרגל 30 שנה, 40 שנה, בדרך כלל, אם אדם נזכר בשלב שהוא יכול לשנות, אנחנו אומרים, תשמע, תחזור לנוסח אבותיך, בדרך כלל, אולי לא באשכנז ספרד, אבל אשכנזי וספרדי. מצד שני, יש תשובה של מהר"ם שיק, שלפעמים יכולה להיות כעזר למי שמתפלל בנוסח מסוים וקשה לו לשנות אותו, למרות שזה לא נוסח אבותיו. אומר המהר"ם שיק, בחושן משפט סימן כף ד', ואף על גב שכתב המגן אברהם, הנעל דלכל מנהג ישר למעלה ואין לשנות, מכל מקום נראה לי, מי שחשקה, שנפשו חשקה למנהג האחר, על זה לא אמר המגן אברהם. דמצינו בגמרא וכן בחובת הלבבות, שלמצווה או מעשה שהאדם מוצא בנפשו חשק, בוודאי יש לזאת המצווה והמעשה שייכות לנשמתו תפי. כלומר, אם אתה מרגיש שאתה, נגיד בלשוננו היום, מתחבר לנוסח מסוים, זה הנוסח, זה ה... אז הוא אומר, יכול להיות שזה בסדר, זה סימן שזה מתאים לך. רק שתבינו, המהר"ם שיק הוא לא מישהו מהחדשנים המשנים מהסוג שדורן. המהר"ם שיק הוא תלמידו של החתם סופר, הונגרי שלא משנה בשום דבר. ככה ממש חדש אסור מן התורה במובן של המשל של העניין. אבל מעניין שאמר דבר כזה. ובכל אופן, למרות שבדרך כלל לא רגילים לפסוק כדברי המהר"ם שיק כאלה, ולא רגילים להגיד לאדם, אתה מרגיש את הנוסח הזה, קח את הנוסח הזה, את הנוסח... אנחנו לא רגילים להגיד כך, אומרים לאדם, אתה תישאר בנוסח שלך, ואל תתחיל לשנות, זאת ההנחיה הנורמלית שאנחנו נותנים בדרך כלל, אבל למרות זאת, אם בכל אופן יש מצב מיוחד, מקרים מיוחדים, יש בהחלט מקום לצרף את דבריו של מהר"ם שיק, ולהתיר לאדם אולי להישאר בנוסח, שהוא לא מנהג אבותיו, או לא המנהג המקורי שלו, אבל זה נוסח שהוא רגיל אליו, אולי ילדים שלו כבר, ונוסח שיש לו קושי לשנות. יריד אולי לסיום, סיפור קצר על רב חיים מצאנז, סיפור ששמעתי מאמי שתחיה, שנמצא ככה במשפחה שלנו, הסבא, האימא של הסבא של אימא שלי, קיצור, לא היו לה ילדים. והיא הלכה לרב חיים מצאנז לבקש ברכה. והוא ברך אותה. ואחרי כמה זמן, לא ישנה שום דבר. היא באה אליו לברר מה קורה. הוא אמר לה, את בהיריון. את ילדי בן. אז היא אמרה לו, רבי, אז איך לקרוא לבן? אתם יודעים, חסידים זה ככה. הוא אמר לה, כשיגיע הזמן, את כבר תדעי. ועבר הזמן, והתינוק נולד, ועבר הזמן, התקרבה הלידה, והיא הלכה, והוא אמר לה, כשיגיע הזמן, את כבר תדעי. בקיצור, באותו יום שהתינוק נולד, נפטר רב חיים מצאנז. והיא באמת קראה לילד תינוק חיים, סבא של אמא שלי, קוראים לו חיים, חיים וולקן, שנקרא על שמו של רב חיים מצאנז. זה עושה קצת צמרמורת, נכון? סיפור ככה, אבל מעניין, סיפור שככה עבר במשפחה. בכל אופן, הזכרנו את רב חיים מצאנז, אז סיפרנו איזה סיפור עליו, ובשורה התחתונה, מצד אחד אנחנו לא מנסים לשנות, נשארים הנוסח, מצד שני יש לפעמים מקום למקרים חריגים. מה שאנחנו צריכים לבאר, ונעשה את זה בעזרת השם בפעם הבאה, מה קורה לאדם שמתפלל בנוסח אחד, והוא מגיע למקום שמתפללים בנוסח אחר, בישיבה או מקום אחר, מה הוא עושה כשהוא נקלע למקום שמתפלל בנוסח שונה מהנוסח שהוא רגיל אליו.